לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי תתוו בטבת תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. המאומות באיראן ממשיכות, זה היום השישי. בירי שביצע מפגין נהרג שוטר. זאת לאחר שבימים האחרונים נהרגו במספר תקריות כמה מפגינים על ידי כוחות המשטר. האם כל אלה רומזים להפיכה מתקרבת בממלכת האייתולות? את השאלה הזו אנחנו נציג מיד בפני הדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן במרכז האקדמי שלם. פקחי רשות הטבע והגנים הגיעו הבוקר לבוסטן מאיר, הצמוד לגדר היישוב בדואל, ביצעו שם הרס ועקירה של שתילים ומתקני ישיבה שציבו בני נוער מהיישוב במקום. על האירוע ועל הבוסטן בכלל אנחנו נדבר עם תושב היישוב ואב לאחד מבני הנוער שהקימו ושימרו את הבוסטן הזה שהוקם לזכרו של מאיר ליקסנברג, השם מקום דמו, שנרצח לפני 16 שנים ליד היישוב איתמר. ננסה להבין מה זה ועל מה זה. במשרד האוצר דורשים ממשרד הפנים להציב חשב מלווה מטעמם להתנהלות התקציבית של עיריית ירושלים. טוענים שם שהעירייה מתנהלת בתקציבה באופן רשלני ובעייתי. הדרישה הזו מגיעה לאחר הודעת ראש העירייה ניר ברקת, לפיה לא יהיה מנוס מפיתורי כ-2,000 מעובדי העירייה ומקיצוץ משמעותי בשירותים שינתנו לתושבים. כל זה קורה בצל מאבקי האשפה שמנהל ברקת מול האוצר, כאשר כזכור הוא הורה בראשית השבוע לערום אשפה מול משרד האוצר, וטוען ששר האוצר לא מעביר לירושלים תקציבים שהובטחו לה. אנחנו נשוחח על כך עם יושב ראש התעוררות, מי שעד לא מכבר היה סגן ראש העירייה, חבר מועצת העיר עופר ברקוביץ', הוא מאשים את ברקת בניהול מאבק פוליטי על גבם של התושבים. נשמע ממנו על כך, לא נשכח גם שהוא מתמודד על כהונת ראש העירייה. היום התקיים בקיבוץ עין צורים כנס של רכזי החיילים בישיבות ההסדר, הרכזים שמלווים את התלמידים בשירותם הצבאי, בעיקר בלימוד תורה ובליווי ותמיכה. על הכנס ועל הליווי המיוחד שניתן לחיילי ההסדר, בעיקר כאלה שאינם משרתים בקבוצה אלא כבודדים בשירות העורף, נדבר עם מולי יסלזון, ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר. נשוחח איתו על המיזם ועל ההתמודדויות המיוחדות של חיילי ההסדר שבעורף, שירות כבודדים, שירות משרדים, חיילות ועוד ועוד. בצרפת מקודמות יוזמות חקיקה שמבקשות להגביל את גיל ההרשמה לרשתות החברתיות, וגם על איסור הכנסת מכשירי טלפון הילדים לבתי הספר. הסוגיה הזו של ההתמודדות עם הסלולרי בגיל הצעיר הועלתה אתמול גם בוועדה לזכויות הילד. השאלה המרכזית היא אם בכלל ניתן להתמודד עם הסמארטפונים שחדרו לכל פינה מפינות חיינו. אחד הדוברים בישיבת הוועדה היה הפרופסור עמוס לרולידר, שלא מוכן לקבל את ההנחה שהניסיונות לחולל שינוי מאוחרים, ולמעשה הרכבת כבר עזבה את התחנה, הוא לא מוכן לקבל את התפיסה הזו. אנחנו נדבר איתו על העמדה שלו בסוגיה. ומהנוער נעבור לגיל המעט יותר מבוגר. האם מתחמי הדיור המוגן הופכים למשאבי נדלן עבור הבעלים על חשבונם של הדיירים? על השאלה הזו אנחנו ננסה להשיב יחד עם אברהם בר דוד, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. המהומות באיראן ממשיכות, זה היום החמישי, שישי, שישי כבר, שישי, הנה יש לנו כבר תיקונים, הדוקטור תמר אילם גינדין, שנמצאת איתנו על קו הטלפון, שלום לך.
שלום רב.
מומחית לאיראן, מרכז האקדמי שלם, אז רק נציין שיש לנו שוטר הרוג בירי של אחד המפגינים, אחרי כמה וכמה הרוגים שהצטברו במהלך הימים האחרונים, והשאלה שכמובן עומדת מעל ראשנו בעצם, זה האם כל זה רומז לאיזושהי הפיכה שמתקרבת בממלכת האייתולות? מה את אומרת?
שאלת השאלות. אני משתדלת להיות מאוד מאוד זהירה. עוד לפני 2011 הייתי זהירה, ומאז 2011 שכל הפרשנים התנבאו וכולם טעו בתקופה זו או אחרת, אף אחד לא צפה את האביב הערבי. אף אחד לא צפה את ההצלחה שלו, את הכישלון של מה שיבוא אחר כך, והפך למה שקוראים החורף הערבי. וגם אף אחד לא צפה את מהפכת 1979 באיראן. בקורס איראן שלי במרכז האקדמי שלם, יש לי שיעור שלם שאני מביאה שני מרצים אורחים שמסבירים איך זה שלא צפינו את המהפכה ב-1979. ולכן הדבר הכי חשוב הוא להיות זהירים וענבים בערכות שלנו.
אבל זה אומר גם שלא לפסול כל כך מהר את האפשרות שיש כאן פוטנציאל להפיכה.
נכון, רוב הפרשנים במערב, אני ביניהם, לא אופטימיים. אנחנו חושבים שכנראה שההפגנות ידוקעו ביד רמה, או שהם יגבעו בקולנות חלושה, אבל אנחנו לא רואים מהפכה באופק לעומת זאת. מחברים איראנים ומרשתות חברתיות, ערוצי טלגרם איראנים שאני מנויה עליהם, וחברים בעיקר מלוכנים, זה נראה כאילו זהו, עכשיו בדרך חזרה, יורש העצר בדרך חזרה, והוא הולך להקים ממשלה, או לפחות שהולכת להיות הפיכה ודמוקרטיה חילונית. באמת, כל מקום שמסתכלים מקבלים רושם אחר.
האנשים הללו שאתם מדברים איתם ללא אמצעים מתווכים, אתם מרגישים שהם מדברים מהמיית הלב והרצון שלהם, או שיש נתונים שהם מדברים עליהם, הנה זה וזה קורה, כנראה שכך וכך יהיה, לפחות לעמדתם?
זה נורא תלוי. אנשים פרטיים שאני מדברת איתם, גם כאלה שהיו בהפגנות, גם כאלה שלא היו בהפגנות, מביאים פחות אופטימיות, חלק מביאים אופטימיות זהירה, אומרים, זה לא דומה לשום דבר שכבר היה. למשל, זה שההפגנות הן בכל מקום, התחילו מהפריפריה והגיעו לטהרן. כל יום, בכל הערים, זה לא הרבה מפגינים בכל מקום, אבל זה בהמון מקומות. גם ההשטג בטוויטר, זה תזהולת הסלסרי. הפגנות בכל מקום. אז זה משהו שהוא שונה. עוד משהו שהוא שונה זה שהמפגינים עצמם נוקטים אלימות כלפי אלה שבאים לדכא את ההפגנות, כמו שאמרת, יש שוטר הרוג. האיראנים שדיברתי איתם עוד לפני, אמרו שאחת הסיבות שהם לא יוצאים להפגין, זה שהחירות שלהם תעלה בהרבה יותר דן מסוריה. אז אם זה יימשך, אנחנו אפשר לצפות למספר הרבה יותר גבוה של נפגעים, כרגע זה מספר בספרתי נמוך.
ההתבטאויות שלהם, מוות לדיקטטור ושריפת תמונות של ההנהגה, זה דברים שהיו בעבר?
כן, ברוב ההפגנות יש דברים כאלה. ב-2009, חשוב לציין, ההפגנה לא הייתה נגד הרפובליקה האסלאמית, אלא נגד זה שנבחר הנשיא שהם לא רצו כדי לבצע את ההוראות של המנהיג. נשיא הוא ראש הזרוע המבצעת, הוא לא מקבל החלטות, הוא מבצע. אז התלונה ב-2009 הייתה, הצבענו למישהו אחד, קיבלנו משהו אחר.
אבל אז זה היה, זאת אומרת, זה עוד יותר היה בתמיכת ההנהגה. זאת אומרת, הנשיא לא עושה את מה שההנהגה תורה לו, זאת הייתה הבעיה אז.
לא, בבחירות של 2009 זה היה לפני שאחמדינג'אד התחיל לפעול על דעת עצמו. ההפגנות עכשיו, שאמרו מוות לרוהני, יש שמועה מאוד מאוד חזקה ברחוב, זה אפילו לא, הם לא מחשיבים איזה שמועה, הם אומרים שזאת עובדה, שהמשטר באמת התחיל את ההפגנות האלה, עם קריאות מוות לרוהני, כי בצמרת רוצים להפיל את רוהני, ושזה יראה כאילו זה בא מהעם. אבל מוות לדיקטטור וחמינאי זה המנהיג, זה נשמע גם ב-2011, שהיו הפגנות מאוד קטנות יחסית, עם יותר אנשי ביטחון ברחוב מאשר מפגינים. ושם באמת רצו להוריד את כל העניין הזה של הרפובליקה האסלאמית. ההפגנות עכשיו אומנם התחילו על יוקר המחיה ובדברים כלכליים, אבל מהר מהר הפכו להפגנות נגד המשטר, קריאות לשל לחזור, קריאות אסלאמז'ו פלא קעדן, מאדומז'ו זה לקעדן, הם הפכו את האסלאם למדרגות, כלומר לסולם לטפס בו, ודרכו על העם. לזה שבעצם גנבו להם גם את האסלאם, גם גנבו להם את המדינה, וגם את הכסף, בסופו של דבר.
האם ישנה איזושהי נקודה שממנה אתם כמומחים וכפרשנים, כמי שמכיר את המציאות באיראן, את החברה האיראנית, יכולים לומר שזאת נקודת אל חזור, אם היא קרתה, תהיה כאן הפיכה. יש משהו כזה?
ברגע שכוחות הביטחון יחליפו נאמנות, ברגע שהיו שמועות, יש כל הזמן שמועות שהצבא יצטרף לעם, שאנשים מהבסיג יצטרפו לעם. משמרות המהפכה זאת בעיה, כי משמרות המהפכה אלה שכירי חרב. רוב האנשים שמדכאים הפגנות מטעם משמרות המהפכה הם לא איראנים, אלא שכירי חרב לבנונים, אפגנים, עיראקים, שנזכרו כדי לדכא את העם האיראני. אבל ברגע שבאמת כוחות הביטחון יפסיקו לדכא את ההפגנות ויעברו לצד של העם, זאת נקודת אל חזור בכל מהפכה, אני חושבת. ועוד נקודה שיכולה להעיד, ויש שמועות גם ששמעתי רצות, אבל שמועות שרוב העם לא מאמין להם, שחמינאי עזב. כלומר, אם חמינאי בכל שנות מנהיגותו לא עזב את איראן, לא עזב את אדמת איראן, אם הוא יעזוב, אז זה כנראה אומר שהמשטר באמת בסכנה.
זה נשמע, זה נשמע...
בגלל שלא ראו אותו כבר כמה ימים.
לא ראו אותו, אבל זה נשמע קצת... מופרע להגיד שבשלב כל כך מוקדם, כשאין שום איום מסביב, איום אישי כלפיו, הוא יעזוב, לא?
כן, אבל זאת אחת השמועות שהגיעו אליי. אני מקבלת המון המון שמועות שהן חלקם לא הגיוניות, אני מדווחת עליהן.
ויש לך אפשרות לסנן? זאת אומרת, לדעת, פה מישהו קצת מתפרע על פי ניסוח, על פי...
כן, תראה, לא רק על פי ניסוח. העניין של המשטר הוא זה שהתחיל את ההפגנות הראשונות במשהד ובערי הפריפריה. זה כולם אומרים, כל איראני שאני מדברת איתו אומר את זה. הדברים כמו... העם האיראני ביקש מרזה פעלבי, יורש העצר, להקים ממשלה אלטרנטיבית בוושינגטון, אני מקבלת מאחד, שואלת אותו מאיפה זה, אומר וואלה אני לא יודע, שואלת מישהו אחר, הוא אומר לי זה לא הגיוני, אף אחד באיראן לא רוצה שלטון מלוכני, רוצים רפובליקה, שזה גם מה שאני יודעת. זה שחמינאי עזב את איראן, יש שמועות כאלה, אבל זה לא הגיוני גם כי מוקדם מדי, כמו שציינת, וגם כי הוא אף פעם לא עזב את איראן. יכול להיות שיש משהו שהוא יודע ואנחנו לא, אני לא יודע.
כן. טוב, אנחנו נצטרך לחכות לדברים שיכולים להסתיים שם באיראן תוך שעות, שבועות, חודשים או יותר, נכון? אין אפילו פרק זמן שאפשר להגיד, זהו, זה צריך להסתיים.
זה יכול להיות מחר וזה יכול להיות עוד כמה שנים, ואני מאוד 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 מקווה שאני ורוב הפרשנים המערביים נתבדה ונזכה לערוך את סיור הרי הבירה שלי באיראן, לא ב-2020 אלא כבר ב-2018.
זהו, את מייחלת לעניין הזה, לביקור ככה בטהרן?
אני מייחלת לכתב האמנה כנספח התרבות.
טוב, יפה. אז יש לך למה לצפות ואנחנו נצפה יחד איתך. הדוקטור תמר אלעם גינדין, מומחית האיראן, מרכז האקדמי שלם, תודה רבה לך.
תודה רבה.
יום טוב. עכשיו אנחנו עם סיפור עצוב שמתרחש ליד פדואל. איתנו נמצא על קו הטלפון תושב היישוב, אבישי, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה מספר לנו על עקירת עצים ושתילים בבוסטן מאיר, וזה נעשה על ידי פקחים של רשות הטבע והגנים. בוא ספר לנו גם על המקום וגם על מה שקרה הבוקר אצלכם.
יש לנו בצמוד ליישוב בוסטן עתיק, שכבר 15 שנה לפחות נמצא בשטח, הוא ניתן את תושבי היישוב לזכר מאיר ליכסנברג, תושב היישוב שנרצח ליד איתמר. לאחרונה, אחרי הנוער נכנס קצת לבוסטן, קצת לטפל בו, לנקות, להוסיף ספסלים, אלא את חוותם של הפקחים שהחליטו שאין מקום לבוסטן הזה, למרות שכמובן נטיעות של ערבים יש בשפע בכל האזור.
רגע, לפני שניגש רגע למה שהערבים עושים מסביב, לגבי הבוסטן עצמו, הבני הנוער של היישוב, אני מבין שהם אלה שמטפלים במקום, הם גם אלה ששתלו את העצים, או שזה רק היה לסדר את המקום?
יש שם עצים ותיקים, גם סדרו את המקום, גם הוסיפו שתילים נוספים, גם הביאו ספסלים לשבת. היה פרויקט של הנוער בתקופה האחרונה, בקיץ, ממש צמוד ליישוב, צמוד לגדול של יישוב, זה מטר מגדול של יישוב, שתי מטר מגדול של יישוב, ממש פינת חמד, שלא הפריע לי איש כמובן, הייתה בשוליים שבשוליים של השמורה, שהיא שמורת נחל שלו, שמורה גדולה מאוד. אבל מישהו אינו את התרה בעשייה החיובית של הנוער שלנו.
והפעילות הזאת, בוא נאמר ככה, לפני 15 שנה, מה היה במקום הזה? זה היה שייך למישהו? מישהו זרח, הרש, טיפל?
שתלנו עצים בקרקע קשה, סיכלנו את אבנים, שתלנו עצים.
לא, אבל מישהו, ערבים מסביבה אולי מישהו שזה היה שייך לו?
לא, לא, זה כלום, זה אדמת בור שצמודה ליישוב שאף אחד לא שייכת לאף אדם, ושהיא ממש, איך אני אגיד לך את זה, לא דרכה של רגל לעולם, כאילו, זה ממש לא שטח פרטי של אף אחד, רחוק מאוד מזה, זה שטח ערבי.
איך הנוער מתייחס למה שקרה הבוקר, או שהם עדיין לא יודעים במוסדות חינוך?
תראה, היו צילות לעצור את זה, דיבורים, כואב הלב, זה אין מילה אחרת, כואב הלב, זה עולם הפוך, אתה פשוט לא מבין נגד עיניך מה קורה, אין פה, יש פה צער גדול, אבל הנוער שלנו הוא לא נוער עבריאנד, הוא לא התעמת עם כוחות הביטחות, אבל צער גדול בלב יש.
עכשיו, אני מבין שהבן שלך הוא מהעוסקים במלאכה שם, הוא מודע למה שהיה? להכירה?
כן, הוא כרגע, איך הוא מגיב? כן, כרגע. הרכב לב שלח לי סמס שאנחנו לא נפול ברוחנו, ושכל המקום, גם השקעה כספית שהוא השקיע כספו הפרטית, וגם הזמן והמאמץ, שום דבר לא ירד לטמיון. הוא מאמין שאנחנו נעשה את הדברים החיובים. בסופו של דבר, תוצאות יגיעו.
עכשיו לגבי, הזכרת תוך כדי הדברים ועצרתי אותך, לגבי המציאות של הערבים בכפרים שמסביב, ואני מבין שהם, לפי מה שאתם רואים מהיישוב שלכם, הולכים ומשתלטים על עוד ועוד אדמות חקלאיות.
כן, הם פורצים דרכים, הם מעלים אותם במטעי זיתים, ואין פורצי פר ומצפצף.
ניסיתם לקבל איזושהי תשובה מהרשויות, אם זה פקחי רשות הטבע במקום או בכלל מרשות הטבע והגנים?
כן, כן, הם אמרו זה שלנו ואנחנו פועלים בשם החוק ולא נוותר. זהו, לא היה קשוחים מאוד, לא היה מקום לדבר איתם. אני חושב שבסוף בבוסטן עצמו הם החליטו שעצים ותיקים מאוד הם משאירים את התא, אבל לכל מה שסביב הרסו, אפשר לראות בתמונות ששלחתי לך, שיש שם ארץ גדול מאוד.
כן. טוב, אנחנו נבקש תגובה מסודרת ורשמית של רשות הטבע והגנים, להבין מה זה ועל מה זה. אבישי פדואל, תודה רבה לך על הדברים ובשורות טובות.
בעזרת השם.
כל טוב. במשרד האוצר דורשים ממשרד הפנים להציב חשב מלווה מטעמם להתנהלות התקציבית של עיריית ירושלים, וטוענים שהעירייה מתנהלת בתקציבה באופן רשלני כמעט עד כדי פלילי. הדרישה הזאת מגיעה לאחר הודעת ראש העירייה ניר ברקת, לפיה לא יהיה מנוס מפיטורי כ-2,000, אפילו יותר מ-2,000 מעובדי העירייה, וקיצוץ משמעותי בשירותים שיינתנו לתושבים, וכל זה מגיע כמובן בצל מאבקי האשפה שמנהל ברקת מול האוצר. כזכור, בראשית השבוע הוא הורה לערום אשפה מול משרד האוצר ובמוקדים נוספים ברחבי העיר. הטענה שלו היא שר האוצר לא מעביר לירושלים תקציבים שהיא צריכה ושהובטחו לה. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שעד לא מכבר היה סגן ראש העירייה חבר מועצת העיר, יושב ראש התעוררות, עופר ברקוביץ', שלום לך.
שלום, שמעון.
אז בחילופי האשמות הללו, כל אחד מאשים את השני בהתנהלות פוליטית על גבם של תושבי ירושלים, איך אתה מנתח את הדברים? ורק נזכיר את האופוזיציה לניר ברקת.
זה נכון, אבל כיהנתי כ9 שנים בקואליציה. תראה, בראש ובראשונה צריך לומר, ירושלים צריכה עוד משאבים. זאת אומרת, העיר הזאת יש לה קשיים מבניים תקציביים שאין במקומות אחרים. שמינית מתלמידי ישראל, 300,000 תלמידים לומדים בירושלים. העיר הזאת, לא קיבלנו מהממשלה את הרשאות הבנייה להרבה מאוד מבני חינוך, ואנחנו שוכרים מבני חינוך בכ-100 מיליון שקל בשנה. אנחנו מדברים על עיר שיש בה 700 מיליון שקל פטורים מארנונה כתוצאה ממדיניות ממשלתית, לא משנה אם מסכימים איתה או לא מסכימים איתה, של פטורים מארנונה. זאת אומרת שיש פה הרבה מאוד היבטים שמחייבים סיוע ממשלתי. לצד זאת, אני חושב שהצורה והדרך שבה ברקת בוחר לנהל את המאבק היא צורה גרועה. אני חושב שהוא הולך ושוחק את האמון של התושבים. אני חושב שניר בשנה וחצי האחרונות, בעצם מאמצע הקדנציה מנהל קמפיין בליכוד, ומאמצע הקדנציה מנהל קמפיין אישי נגד השר כחלון. אני לא חושב שזאת הדרך שתביא את המשאבים הנוספים לירושלים. צריך לומר שמענק הבירה כן עלה בשנים האחרונות, ובהחלט יש מקום להמשך חיזוקה של עיר הבירה וחיזוק החוסן הכלכלי שלה. לא בדרך הזאת, תראה, המעשה הזה של לשפוך זבל, מסעית עירייה, תחשוב על מה אנחנו מדברים פה, מה המסר פה לציבור, כל דעלים כבר, כל אחד שירצה להיאבק על משהו, לא משנה אם הוא צודק או לא צודק, החליט שהוא לוקח את החוק לידיו ושופך את ההשפע ברחוב, זאת לא צורה, זאת דרך בטח לא של ראש עירייה, שאמור לשמש מופת ודגם להרבה מאוד אנשים בעירו. אני חושב שההתנהלות היא במידה רבה חסרת אחריות, והיא מבישה, ואני חושב שההיבטים הפוליטיים הם מאוד מאוד דרמטיים. זאת אומרת, יש פה גם, זה לא רק שר אוצר, זה ממשלה שלמה, ממשלה לאומית שצריכה להבין איפה עומדת ירושלים, מה המשבר התעסוקתי שהיא עוברת עכשיו עם פיתורי טבע, עם הוצאת רשות השידור, שזה בכלל החלטה של הממשלה מירושלים. זאת אומרת, צריך להבין, הממשלה צריכה להבין איפה היא רוצה לראות את ירושלים ולהירתם. ולהירתם זה אומר כל מכלול השרים של הממשלה וכל המפלגות, ולא לצייר את זה כמאבק אישי, כי מערכת היחסים בין ברקת לכחלון, אני אומר את האמת, לא מעניינת אותי. והיא לא חשובה. מה שחשוב זה תושבי ירושלים, מה שחשוב זה מהי הדרך הנכונה להביא את התקציב. אני גם חושב שהאוצר מצביעים על שורה של התנהלויות לקויות. אני גם מבין את זה, יש פה תקציבים שהולכים לאירועים פוליטיים, יש פה תקציבים שמיועדים ליצירת במות שאנשים יוכלו לברך בהם, יש פה התנהלות בסדרי עדיפויות לקויים. הצבעתי פעמיים כמחזיק תיק התרבות נגד העברת תקציבים לאירועים ולא לתברואה ולניקיון העיר. אני חושב שברקת מזניח חלק מהתחומים בצורה מודעת. מזרח ירושלים, הריבונות שלנו שם, אנחנו מציינים 50 שנה לעיר ולא משקיעים את התקציבים הדרושים שם. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד היבטים שאני יכול להבין למה משרד האוצר מתקשה לשתף פעולה גם עם חלק מהדרישות. מצד שני, אמרתי בצורה ברורה, ירושלים בהחלט בהחלט צריכה עוד משאבים.
איך אתה רואה את הגרפים שהראו אנשי האוצר על התנהלות ממש בעייתית? זאת אומרת, אומרים יותר, אנחנו משקיעים יותר ואנחנו מקבלים יותר תקציבים שמיועדים למשכורות ולדברים חיצוניים. זאת אומרת, זאת אמירה כמעט שיש בה האשמה פלילית. אתה גם מגיע לרמות האלה?
אני לא יודע להגיד בדיוק על מה, על איזה גרפים אתה מדבר. אני חושב, אמרתי את זה בצורה ברורה, שסדרי עדיפויות לקויים. אני חושב שצריך למצות את כל האפשרויות כדי להגדיל את פוטנציאל ההכנסה של העיר באמצעות פיתוח מועט של אזורי תעסוקה בכל רחבי העיר. אני חושב שבחלק מהמקומות ברקת בהחלט לא עושה את הצעדים הנדרשים. אפשר לראות את זה בגבעת שאול דלת, אזור שטח תעשייה שאפשר היה לשווק אותו ולהפיק ממנו הרבה מאוד ארנונה עסקית. אפשר לראות את זה בקלפיות, שברקת מסרב להוסיף איזשהו מרכיב של דיור שהוא שנוכל אולי לממש את אזורי התעסוקה שם באמצעות כדאיות כלכלית יותר גבוהה ליזמים. זאת אומרת, אני בהחלט רואה מקומות שבהם לא נעשים כל התהליכים ואין ירידה לפרטים שיאפשרו את גידול ההכנסות של העיר. פעולות יותר חריפות להכנסת אוכלוסיות שונות למעגל התעסוקה, האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית. אני חושב שירושלים כדי לצאת מהמשבר או מהצורך הזה בסיוע, היא חייבת לייצר תוכנית אסטרטגית ברורה ולקרתום את הממשלה איתה ביחד. זה לא אומר שבשנים הקרובות אנחנו נוכל להסתדר בלי סיוע ממשלתי. זה כן אומר שנראה איך אנחנו ממצים את היכולת שלנו להביא הכנסות לעיר, ואני חושב שבהיבט הזה יש בהחלט הרבה מה להשתפר. לא הייתי נכנס למובן הפלילי פה.
עכשיו, אבל בסופו של דבר, יושב ברקת ואומר, יש כאן, ראינו התנגדות של כחלון לדקצוב מיוחד לירושלים. הוא שר האוצר, הוא מי שיושב על השיבר. אני לא יכול לעשות הרבה בלי האישור שלו. והוא זה, כך טוענים אנשיו של ברקת, הוא זה שמשחק משחק פוליטי על הגב שלי, ברקת, ועל הגב של תושבי ירושלים. אני בסך הכל מנסה לתמרן עם האין תקציב שאני מקבל.
תראה, אני לא יודע להצדיק את ההתנהלות של כחלון, ואני לא יודע מה הסיבות להחלטות שלו. אני יודע להגיד דבר אחד, ניר ברקת היום הוא נטל על ירושלים, הוא לא הפתרון שלנו, הוא הבעיה שלנו. זאת אומרת, מערכות היחסים שהוא מנהל היום בממשלה עם שרים רבים שאין להם אמון איתו, וגם עם שר האוצר, הם כאלה שלא מצליחים להביא את התוצאה הנכונה. אתה יודע, פוליטיקה, אנחנו שולחים פוליטיקאים, זה אומנות של מערכות יחסים. צריך לדעת לבנות את מערכות היחסים הנכונות, צריך לדעת לא לאיים, צריך לדעת לא לייצר מאבק אישי מדי. אני חושב שברקת טעה בדרך שבה הוא בחר. אני חושב שהוא חשב שהדרך המאבקית וההתעקשות, רגע, אני יכול להגיד שהרגשתי את זה גם כחבר קואליציה בכיר, כסגן ראש העיר, בתשע שנים האחרונות הייתי שותף גדול של ברקת. היכולת שלו לייצר שותפות ולתת, לאפשר לכל אחד לממש את היתרון היחסי שלו ולייצר הבנה אמיתית משותפת, היא קטנה. הוא בן אדם שפחות יודע לעבוד בצורה הזאת, ויכול להיות שהוא משלם על זה מחיר. זה לא מצדיק את ההתנהלות של כחלון, כן? ואני חושב שצריך לשפוט את הדברים לגופם, וירושלים צריכה לקבל עוד משאבים, אבל ניר ברקת היום לא יודע לעשות את זה יותר. הוא בעיקר מכניס את העיר למשברים, משברים על משברים. תקשיב טוב, כל שנה המשבר הזה השנתי, האיום הזה לאלפי משפחות שהן הולכות לאבד את עבודתן, העובדה שהמערכת העירונית לא עובדת בתקופה שלפני התקציב ואחרי התקציב, אנחנו משביתים איזה חצי שנה של פעילות, אחרי זה הכל נכנס לאיזשהו קצב מהיר ולא מממשים את התוכניות כמו שצריך. תשמע, זה לא עובד טוב, כבר, זה לא השנה הראשונה, ואני חושב שזה, הוא צריך לעשות בדק בית עמוק.
אז אולי תסביר לי בהכירך את העיר, אמנם אתה מועמד כעת לרשות העירייה בבחירות שיהיו בעוד כשנה, אבל בכל זאת התושבים בחרו בו, ולא פעם, הם לא רואים את חוסר היכולת לייצר יחסי אמון, אולי הם רואים דווקא קואליציה רחבה כמעט מקיר לקיר, ואומרים,
היום הקואליציה, היום הקואליציה צרה מאוד, והיא מתבססת בעצם על העשיות החרדיות. רוב הציבור הציוני, מאריה קינג דרך התעוררו, דרך ירושלמים ומרץ, נמצאים מחוץ לקואליציה. אני חושב שברקת בקדנציה הזאת נותן קדנציה הרבה פחות טובה. אני חושב שברור שהראש שלו לא כאן, האינטרסים שלו ברמה הארצית, הסכם החלוקה שלא באמת חלוקה, שבעצם הוריד את הדגל לחצי התורן מול עשיות החרדיות, הוא חותם אותו שנה וחודשיים לפני הבחירות, הוא לא חותם איתי עם התעוררות, השותף הבכיר, אלו שהביאו אותו לכיסא שלו, מי שתמך בו במערכת הבחירות ב-2008 ו-2013, הוא חותם עם הליטאים החרדים, ומסביר איך הבעיה של הליטאים החרדים הופכת להיות מרכז סדר היום העירוני. עכשיו שדברים השתנו, ניר השתנה, אנחנו לא השתננו, ניר השתנה, הוא לא המועמד יותר שמייצג את הציבור הציוני, ואני חושב שבמובן הזה התושבים בהחלט מתחילים להקל את זה. אני רואה את התגובות ברחוב, אני רואה את התגובות ברשתות, אני מניח שיהיה לניר ברקת לא פשוט, אם יחליט להתמודד כאן בבחירות הקרובות. אני חושב שבהחלט הרבה מאוד תושבים מאוכזבים, מוקיעים את ההתנהלות בעניין שפיכת הזבל, רואים את סדרי העדיפויות הלקויים, מוכים על העברת מבני מהציבור הכללי לציבור החרדי, והדברים האלה השתקפו. אני חושב שברקת עושה טעות אחר טעות, ואני חושב שבשביל זה אני החלטתי להציג את מועמדותי לרשות העיר. הבנתי שכרגע צריכים לבנות אלטרנטיבה, צריך מנהיגות שמחויבת רק לירושלים, צריך מנהיגות שמאפשרת להסתכל על כלל המגזרים, על הצרכים שלהם, אבל לשמור על כל קהילה וקהילה, לחיות אחד לצד השני ולא אחד על חשבון השני. ואני חושב שגם היכולת לרדת לפרטים ולהתעסק, תראה, בפיתוח כלכלי יש לניר תדמית מאוד חזקה. אני אומר לך בתכלס, יש משבר תעסוקתי חריף, הוא לא יודע על מה לעשות, הוא מדבר באלמנטים של מקרו, ובמיקרו הדברים לא קורים. טבע מפטרת, סיסקו מפטרת, IBM סוגרת פעילות, והוא, כשאני שואל אותו על זה, מדבר איתי על פורטר, מייקל פורטר, פילוסוף אמריקאי, כלכלן שמדבר על תפיסת אשכולות החוטים. זה לא התשובה למצב הנוכחי. יש פה צורך להיכנס לעומק הדברים, לשווק את העיר באגרסיביות, להביא לכאן חברות חדשות, לבנות כאן מרכזי מצוינות על בסיס האקדמיה שימשכו לכאן תעשייה, לחזק את קשרי האקדמיה תעשייה.
כל זה, כל זה אופיר, אתה יודע לעשות?
אני בהחלט חושב שב... 10 שנים האחרונות בעבודה הציבורית, הצלחתי בהרבה מאוד גזרות שניתנו לי לפעולה, הצלחנו, פה אני כן אומר צורה הכי ברורה שיש, להגדיל את מספר החברות הטכנולוגיות מ-200 ל-512 חברות טכנולוגיות בעיר, רובם סטארט-אפים, באמצעות תוכנית שהגינו בהתעוררות של יזמות טכנולוגית, של הקמת אקסלרטורים, של נטוורקינג איבנט, של מנטורים שחיברנו, של תמריצים, ברקת לא רצה את התוכנית הזאת.
בוא נעצור את התעמולה הזאת, גם כי עדיין יש עוד כמה חודשים עד לאירוע עצמו, אז בוא נשאיר את זה להמשך. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אתה מאשים את ברקת כמי שעושה הון או ניסיון לעשות הון פוליטי ברמה הכללית על חשבון העיר, אבל לא נכון היה מצידו יותר לבוא אל הזירה הליכודית הגדולה, כשמאחוריו עיר ללא תקלות, ללא השפעה ברחובות, ללא אימותים עם שרים? זאת אומרת, זה לא פוגע בה, זאת אומרת, ההיגיון לא אומר שהוא לא פוגע בעצמו?
אני לא יודע להגיד מה ההיגיון שלו בעניין, אני בהחלט חושב שזה לא משרת אותו, אבל אם אתה שואל אותי, הוא מחפש חשיפה ותקשורת, וההתנגחויות האלה והמאבקים המתוקשרים האלה עושים את זה. אני לגמרי לא חושב שזה מסייע, אבל זאת להבנתי, זה להבנתי ההיגיון שמנהל אותו, ואני חושב שהוא טועה. היו לנו הרבה שנים טובות שעבדנו יחד למען העיר, ואני גם רואה הרבה זכויות לניר בבניינה של ירושלים. אני חושב שבמקרה הזה ובשנים האחרונות ההידרדרות התפקודית, הערכית, המוסרית היא מאוד מאוד ברורה.
עופר ברקוביץ', יושב ראש סיעת התעוררות במועצת עיריית ירושלים, עד לא מכבר נזכיר, סגן ראש העירייה, וכיום מועמד לראשות העיר במקום ניר ברקת. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם, יום טוב.
היום מתקיים כנס של רכזי החיילים בישיבות ההסדר, רכזים שמלווים את התלמידים במהלך השירות הצבאי, בעיקר בלימוד תורה, בליווי, בתמיכה. אנחנו רוצים לשוחח על הכנס הזה ועל ליווי שניתן דווקא לחיילי ההסדר שלא משרתים בקבוצה אלא כבודדים, נמצאים בתפקידי עורף כאלה ואחרים, ואיתן נמצא על קו הטלפון ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר, מולי יסלזון, שלום לך.
צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
צהריים טובים ומבורכים. קודם כל ספר לנו על הכנס, כמה הגיעו, איך זה מתנהל, אנשים מעלים מחוויותיהם, מרצים, איך זה קורה?
אז ברגעים אלו אנחנו מכונסים בבית הערכה בקיבוץ עין צורים, כ-100 איש, 50 רכזים שקשורים לליווי חיילים בצבא, נמצאים במתחם אחד, במתחם שני מנהלים של האיגוד, שבמקביל אנחנו מעבירים להם את התכנים שמיועדים להם. החידוש בהתכנסות של רכזי החיילים, זו גם זכות וגם חובה שלנו ללוות את החיילים במהלך השירות. זאת קודם כל זכות להמשיך וללמד תורה וללמוד תורה איתם ביחד גם כשהם במהלך השירות הצבאי, ולשמור לקשר עם הישיבה. וחובה, אנחנו למעשה מסגרת שכפופה למשרד הביטחון, אגף ביטחוני חברתי, כדוגמת גרעיני הנחל, שיש להם רכז מלווה, אנחנו מפעילים פונקציה שנקראת מלטב, זה מרכז לימוד תורה בצבא, שהתפקיד שלו למעשה להיות אחראי על כל רכז חיילים בכל ישיבה וישיבה, שהתפקיד שלו בעיקר לשים לב, תשומת לב מיוחדת לאותם חיילים שמקומם נפקד אומנם בבית המדרש, אבל הם ממלאים תפקיד לא פחות חשוב בזמן השירות שלהם בצבא, כל אחד בהתאם לדרגתו, בהתאם לתפקיד שקדוש ברוך הוא זיכה אותו.
הדבר הזה הוא לא חלק מתפקידה של הישיבה בעצם, אנחנו רואים הרבה מאוד רבנים יוצאים אל השטח, שולחים עלונים, שולחים דבר תורה ב-SMS'ים או בוואטסאפ, נכון. יש איזשהו קשר חי ובוער בין הישיבות לחיילים, לא?
נכון, אז לרגע אחד, וזה הובהר לכולם, אנחנו לא באים והפוך, רק להעצים ולהדיר את העבודה של כל ישיבה, ישיבה בפני עצמה. אבל זה כוחו של איגוד, ויעשו כולם אגודה אחת. ברגע שאנחנו עובדים ומסונכרנים מול רשויות הצבא, מול ראשי הצבא, ולמעשה אנחנו כמסגרת שפועלת מובנית בקבוצות, אנחנו מסגרת היחידה ששלחת קבוצות מעולם הישיבות של בחורי ישיבות שמגיעים ומלאים את התפקיד שלהם, אם זה במחלקות, בחטיבות חיר, שריון, תותחנים, וגם בפרופיל האורפי. זו למעשה היתרון היחסי שלנו, נותני מסגרות אחרות, שהבחורים לומדים בישיבות ויוצאים כקבוצות, מגבשים את האופי שלהם גם בתוך הישיבה ומוצאים את זה לפועל אחר כך במהלך השירות. אנחנו רואים את המצוינות שלהם במבנה הזה, במבנה המיוחד של הקבוצה, ואנחנו מעתיקים אותו עכשיו ביחד עם גורמי צבא, גם לחיילים שהם מה שנקרא פרופיל אורפי. אנחנו בשנה האחרונה שמנו את זה כיד, לקחת את היתרון הבולט שלנו היחסי של הקבוצה, ולהעתיק אותו גם לחיילים שהם חיילים עם פרופיל אורפי, שבדרך כלל היו ממוצבים, שניים, שלושה, ונקלענו לסיטואציה שלמעשה הם הרגישו חשופים, הם הרגישו שהישיבה לא מספיק מלווה אותם, ופה ביחד, לפי הנחיות של המועצה שלנו, אנחנו מנסים לגבש קבוצות גרעינים, גם של בעלי פרופיל אורפי, בהתאם לצרכי הצבא. הצבא מגדיר לנו יעדים, שבהם נוכל לבוא כקבוצה ולתת שירות מועיל ואפקטיבי גם במקומות שהם לא קרביים, ולנצל את הקבוצתיות ככוח, מניע, וכוח ששומר גם על קשר עם הישיבה במהלך השירות.
אז בעצם אתה אומר, אם אני מבין נכון, הכוונה היא לגבש גרעינים, שכל גרעין כזה מורכב מיוצאי כמה ישיבות, והם הופכים להיות ביחד, בגלל סיטואציה גיאוגרפית או סיטואציה של בסיס משותף, אז אפשר לדבר עליהם ביחד.
נכון, וגם הצבא הגדיר יעדים, הצבא גילה את הפוטנציאל, ומבין היום שכל אחד ואחד הוא יעלום, אבל שכולם ביחד זה אוצר. וכשכולם ביחד נמצאים, והם מדברים פחות או יותר באותה שפה, הם מגיעים עונם בתי מדרש שונים, אבל החברות שלהם והמיוחדות שלהם, אם זה אחרי צהריים ואם זה בשבתות, מינינו אדם במשרה שלמעשה מסתובב בין הקבוצות האלה, ולמעשה מעביר להם שיעורים, נמצא בקשר מעבר לזה, שכל ישיבה ישיבה באופן עצמאי, והם יודעים גם קבוצות שהתנהגו כקבוצות כגרעינים, אנחנו רואים את זה למשל בעיר הבדים, הייתה קבוצה פעם בשבוע, הבסיס ראה את האיכויות שם, ודאג להסעה לישיבה קרובה, שזה ישיבת ירוחם, והם יכלו לשבת שם וללמוד אחרי צהריים אחד. זאת אומרת, ההרגשה שאתה נמצא בתוך מסלול של הסדר, ואתה לא לבד, לא צריכה להיות רק נחלת החירניקים, או נחלת מי שיש לו פרופיל גבוה. בלי קשר לפרופיל, האיכות לא יורדת, והקבוצתיות מוסיפה.
אז באמת ציינת כעת את הנושא של אותו אדם שעובר ומעביר שיעורים, אבל איך עוד נראה הקשר, הגיבוש הזה?
אז זהו, אז אנחנו כרגע בפועל מתמקדים בשלושה תחומים. אחד זה ביקורים בשבתות, אנחנו שולחים ראשי ישיבות בתיאום הרבנות הצבאית הראשית, כחלק מהמסלול שלנו להיות בשבת, שזה זמן שאין בו אימונים, רק עוננות או פחות עבודה, שיותר זמן וקשב להיות עם החיילים, לשמוע אותם, ללמוד איתם. ארגון ימי לימוד ביחד עם הרבנות הצבאית הראשית, שאנחנו מביאים רבנים מהישיבות בצורה מאורגנת, כרגע בהזדמנויות שבהם גם מפסיקים אמונים, וגם תוך כדי מהלך השירות הסדיר, עכשיו 17, שהיינו עכשיו 10 בטבת, אז פעילויות כמעט 10 בסיסים, מעבר לזה שכל ישיבה וישיבה ממשיכה את הקשר שלה, ראינו חשיבות באיגום וליצור את התבנית של המקצוע הזה שנקרא רכז חיילים בצבא. הפעילות השלישית שאנחנו מתעסקים איתה זה לימוד תורה, בשיתוף גם עם גופים אחרים וארגונים נוספים, כל הזמן לראות שנמצאים ברצף של לימוד, שהריח של בית המדרש, הקשר עם בית המדרש ממשיך תוך כדי השירות ומעצים את ההזדהות שלהם עם השליחות.
אז אם אני מבין נכון, אם אני מבין נכון, מוליבק, מה שנאמר פה, שהצבא עצמו מבין את זה, לא צריך רק אתכם כמי שמבין מה עושה רוח בית המדרש. הצבא מבין את העניין.
אני אספר סיפור, הייתי שבת בכפיר לפני כחצי שנה, ומפה אמר לי, מולי, אני חייב לספר לך אירוע, היה לנו מסע ביום חמישי בלילה שכל הפלוגה והממם של ההסדרניקים, שזה מחלקה, התקשר וביקש בקשר, נשארו לי פה בקושי 10 אנשים, אז אמרנו, איפה כולם? הוא אמר, הם רצים על כל הפלוגה, דוחפים את כל המחלקות, קדימה, קדימה. זאת הרוח המיוחדת שבסופו של דבר, הם קלטו אותה, זה ה-DNA שלהם, והם מוצאים אותה החוצה, ולא שומרים את זה לעצמם. הרוח הזאת שכל כך גדולה נושבת בבית המדרש, היא זאת שנותנת להם בפירוש עוצמה, ביחד עם הקבוצה, אסור זזל בזה, במהלך השירות שלהם.
עכשיו אני אשאל לגבי אותם חיילי עורף, כפי שהגדרנו אותם, יש להם בעיות מיוחדות שכשהם באים ובאותם מפגשים עם רבנים, או בקשר עם רבני הישיבות שלהם עצמם, יש להם בעיות מיוחדות שהם מציבים? ואני רק אזכיר כאן באחרונה על הנושא השירות המשותף, שפתאום כשלא נמצאים בשריון או בגולני, אז קצת יותר מסובך פתאום כל הסיפור הזה.
נכון, אין ספק. שבחור שגדל במסגרת של חינוך ממלכתי דתי בתנועת נוער כזו או אחרת, בישיבת הסדר כזו או אחרת, בסופו של דבר מגיע מרקע תרבותי שונה לחלוטין ממה שהוא פוגש בצבא, ואנחנו שמחים על המפגש הזה. אנחנו בפירוש רואים הבדל בחשיפה בין בן אדם או קבוצת אנשים שיושבת בבסיס במקום קבוע בשחיקה יומיומית, מאשר לקבוצה מגובשת שנמצאת בשדה ובאימונים ובאופי אחר לגמרי. הרבה מאוד חיילים מטבע הדברים גם גומרים לעבוד בכל יום בשעה כזו או אחרת. אנחנו רואים חיילים שגרים בתל אביב בשיתוף פעולה מדהים עם איגוד ישיבות הגבוהות, לומדים בישיבה אצל הרב גנץ או בישיבות הסדר אחרות. אנחנו רואים, יש לנו שני חיילים שנמצאים וגרים כחלק מהשליחות שלהם באחד מבתי אבות בתל אביב, איזשהו פיילוט שאנחנו בודקים. הסדר היום שלהם שונה, והחשיפה לעבודה משרדית על פי רוב, עבודת מודיעין, מצד אחד מאוד מאוד מאתגרת, מצד שני מציבה באמת קשיים שאנחנו מנסים להתמודד איתם והם לא פשוטים. ולכן הקבוצתיות שאנחנו מנסים להחדיר אותה גם במקומות האלה, בפירוש יכולה לשמר את הרוח המיוחדת שהם התכוננו אליה והכירו אותה בבית המדרש, בלי לפגוע חס חלילה בעבודה שלהם, אבל עם אותו עמוד שדרה שהם יוצאים לצבא, אנחנו רק רוצים שהם יגבעו ויחזרו חזרה לישיבה, ודאי באותה רמה רוחנית ועוד הרבה מעבר לזה.
ומה, באמת זאת אומרת, אילנו כאן את העניין הזה של השירות המשרדי המשותף, שהוא קצת בעייתי, איזה עוד בעיות מיוחדות אתם מספרים עליהם?
דרך אגב, אנחנו גם פה בהסדר ומבינים את זה. זאת אומרת, יש לנו תנאים, יש לנו ראשי ישיבות מהמועצה שבאים ובודקים את המקומות האלה, בודקים הכוונה מבחינת הרבה מאוד יחידות מבקשות, זה לא סוד, שהרבה מאוד יחידות מבקשות את האיכות שאותם בחורים מביאים ובעיקר את המוטיבציה שלהם. ובעניין הזה אנחנו כן, חשוב לנו לראות שהתנאים הבסיסיים שאותו חייל בא ונדרש לעשות אותם, וזה משימות לא פשוטות, לפעמים זה שעות ארוכות בחדרי חמל וכל מיני מקומות אחרים, הוא לא יצטרך להתמודד מעבר לקושי הצבאי גם בקשיים אחרים שהם לא ממין העניין. ולכן אנחנו כן נבקש בהרבה מאוד מקומות לראות שהסביבת עבודה היא סביבת עבודה שכמה שיותר תוכל לתת לו את האפשרות להיות עם החברים שלו. אנחנו בדרך כלל לא מפזרים אותם, וכשהם שהם יגורו באותם מקומות, מנסים לראות ולהתאים את התנאים בכל מקום ומקום, שיוכלו לאפשר לו למלא את התפקיד שלו בצורה מיטבית. הפגישה והחשיפה, גם עם נשים שמשרתות חיילות, היא כמובן הרבה יותר גדולה, ואנחנו מאוד גאים בחיילים שלנו שיודעים בכבוד לעמוד על הדרישות שלהם מצד אחד, מצד שני לכבד את השונות ואת האפשרות שמשרתים חיילות.
ממש לסיום, יש לנו פחות או יותר כמות של חיילי הסדר בכל שנתון שמגיעים לתפקידים הללו?
כן, בדרך כלל מדובר על כמה מאות בחורים במחזור, בדרך כלל מחזורים הגדולים, אנחנו יכולים להגיע ל-120, משהו כזה, 150 במחזור, נובמבר קצת פחות, אבל זה פחות או יותר סדרי הגודל.
120 עד 150?
בכל מחזור, כן, של גיוס.
מעניין, אז היום אתם, הכנס הזה הוא כנס שקורה אחת לתקופה, או שזה איזשהו צורך שביא לכנס הנוכחי?
לא, לא, אנחנו בצורה מסורתית כבר כמה וכמה שנים מתכנסים בדרך כלל, מיד אחרי חנוכה, לימי עיון. אנחנו ביום שלישי עכשיו בכנס של מנהלים ורכזי חיילים, ברביעי חמישי אנחנו, יהיו פה כל ראשי הישיבות הסדר, ואנחנו עושים את זה בדרך כלל פעמיים שלוש בשנה, את הכנסים האלה בצורה כזאת, כאשר עבודה שוטפת היא מול כל רכז ורכז בישיבה שלו, פה הם נפגשים, מחליפים חוויות, מהניסיון שלהם, וזה אפשרות שלהם באמת להחליף את הידע המקצועי שלהם אחד עם השני.
יפה, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה בכנס, בעבודה ובכלל.
תודה רבה.
מולי אסלזון, ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר, תודה רבה על השיחה הזו, כל טוב.
גם לכם.
שלום, שלום. האם מתחמי דיור מוגן הופכים למשאבי נדלן עבור הבעלים על חשבון הדיירים? את השאלה הזאת אנחנו רוצים להציב בפני אברהם בר דוד. שלום לך, יושב ראש, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן. ואני שואל אותך בתחילת הדברים, האם באמת מדובר בתופעה?
התשובה היא כן. בגדול התשובה היא כן, כי תשמע. אני אנסה לנסות להעביר את העניין. הדיור מוגן קודם כל הוא כנראה אחד ענפי הנדלן הכי מוצלחים בארץ, כי יש בהם שני נתונים שלא קיים בשום מקום אחר. אחד, ברגע שמישהו נכנס לדיור מוגן, הוא לקוח שבוי, זה לא מלון שכל פעם אתה מחפש את האורחים, הוא נשאר קבוע. הוא נשאר קבוע כי הוא תכנן להישאר שם עד תום את חייו. הדבר השני, הם מצאו את השיטה שכשאתה נכנס בפנים, מבקשים ממך שתפקיד בידי בעל הבית של בית הדיור המוגן, סכום שנע בערך בין 2 ל-4 מיליון שקל, תלוי באיזה מקום, באיזה בית, אבל זה בעצם אתה צריך בשביל זה למכור את הדירה שלך. על הסכום הזה אתה לא מקבל שום בטוחה, לעומת זה הסכום הזה נשחק עם השנים, בין 2-4% לשנה במשך בין 12 ל-15 שנים. זאת אומרת, אם שמתי היום 2 מיליון שקל, אני בתוך, והכל בסדר, והכל שלום וטוב, אז בסופו של דבר, אם אני, בעוד 10 שנים, אני או יורשיי צריכים לקבל, יקבלו מזה רק את המיליון שקל, כי זה כל מיליון נשחק. הדבר הנוסף, כל חודש אתה משלם, אתה לא מקבל פה אוכל, אתה מקבל את המקום לגור ואת השירותים למיניהם, והשירותים הם טובים, אין ויכוח. אבל אתה בתוך החוזה חתום על עוד משהו קטן, שהוא רשאי לעלות כל שנה את העלות של מה שאתה משלם על על השוטף פה, בסכום שבין 2-4% על פי מה שהוא קובע, ובסך הכל הוא לא מראה לך למה. כי אם נניח עלה שכר הדירה, עלה שכר העבודה, וכתוצאה מכך אתה בעצם השירותים שאתה מקבל עולים יותר כסף, נשמע מאוד הגיוני. אבל אם הוא החליט שהוא רוצה לעלות בעוד 2%, זה אומר שאם אתה התחלת היום שאתה משלם 10,000, אתה בעוד 5-6 שנים אתה צריך לשלם 20,000 שקל, ואז אתה עושה חשבון, רגע, בואי נה, לא בטוח שיש לי. זה מרתיע אנשים להיכנס, אבל מבחינת בעלי הבית, זה הכנסה בטוחה ב-100%. את זה אנחנו מנסים כעמותה לפתור.
מן הסתם יש להם גם אינטרס לבעלי הנכסים הללו, שלא למהר ולהשתמש בכל האמצעים האלה שאתה מציין, כי הם רוצים שיבואו אליהם עוד ועוד אנשים.
קודם כל ככה, זה שוק פתוח, ויש היצע וביקוש. העובדה היא שהביקוש יותר גדול מאשר ההיצע, ואם לפרט לבתים קונקרטיים שנמצאים בנקודה של קשר כזה או אחר, ברוב המקומות אתה מחכה בתור. זאת אומרת, אין סיבה שהם לא יעלו את כל הדברים האלה. בעובדה יש על זה, יש ויכוחים כל הזמן, וזה בדיוק הדברים שאנחנו כעמותה מנסים להסביר, שאם רוצים להעלות את המדמו מעבר למדד, אז שתהיה שקיפות, שיסבירו למה. כי אם ואם רוצים את את הפיקדון הזה לקבל, שיתנו עליו בטוחה, שחלילה אם בית פושט רגל, ואתה יודע שהיום זה מאוד מודרני בארץ לפשוט רגל, תסרוקת, גילוח, תספורת וכולי, אז אנחנו לא רוצים להיות שם. כי מי שבא לפה בגיל מסוים, נניח בגיל 70, כשהוא נמצא בגיל 80-85, תאמין לי שיכולת הלחימה שלו וההתנגדות שלו היא הרבה יותר קטנה. ואנחנו את זה מנסים לפתור.
ובנוסף לזה גם אנחנו שומעים על מתחמים שבהם איכשהו ממשיכים לבנות תוך כדי ש יש
יש עוד הרבה מאוד בעיות נוספות, אתה צודק. גם הנושא של אני אצטט אחד מאנשי העסקים שמחזיק בבית דיור מוגן, והוא בא להסביר לאנשים, אומר, תשמע, אותי זה לא מעניין שאתם גרים פה, אני רוצה למקסם רווחים. הוא פשוט כנראה שכח שלא מדברים פה במניות של בורסה, מדברים בבני אדם.
ואת זה הוא אומר ישירות לתושבים?
לדעבוני הגדול כן, לדעתי זה לא היה חכם, אבל הוא אמר את זה.
טוב, לפחות בן אדם ישר.
לא בטוח.
לא, גם זה לא בטוח.
אני לא יודע, אני לא רוצה את הציונים לאנשים. אני רק אומר שזה לא אמירה שאמורה להיאמר לאנשים שמהם אתה מתפרנס.
כן.
כי בסופו של דבר דיור מוגן כזה מתפרנס מזה שאנשים שמים את הכסף.
את כל הטענות הללו, ומן הסתם יש עוד כמה וכמה, וציינת לפני רגע שמדובר בגילאים שאנשים לא יוצאים בהם בדרך כלל למאבקים ברחובות.
נכון, אמת.
את הטענות הללו של דור כל כך חשוב לכולנו, אתם מציבים בפני חברי כנסת, בפני מישהו שאמור לקדם איזושהי חקיקה בעניין?
כן. כן, תראה, אנחנו, כשהוציאו את חוק הדיור המוגן לפני כשש שנים, אמרו שבעלי הבית ייתנו הצעה לאיזה בטוחות נותנים לדיירים. הם נתנו הצעות לבטוחות שבלתי אפשריות, לא ספירות, ולכן לא קרה כלום. לפני שנה ומשהו, הגענו למסקנה שזה ככה לא יכול להימשך. דיברנו עם כל אחד מבעלי הבתים הגדולים, והגענו להסדר מקובל עלינו ועליהם שצריך לעשות בטוחה שתאפשר לאדם שאכן נכנס בפנים, שאם חליל הבית פושט רגל, הוא יוכל, הכסף שמגיע לו יהיה מובטח. הקטע הזה עבר קריאה ראשונה, אבל אני עכשיו מחכה שתהיה קריאה שנייה ושלישית, ואז אפשר להתחיל לממש חוק.
יש מישהו
ואז אפשר תקנות וכו' וכו'.
יש מישהו מחברי הכנסת שרואה את עצמו
כן, מי שהוביל לנו את התהליך, מי שהוביל את התהליך הזה, זה חברת הכנסת נורית קורן, ובזכותה הדבר הזה עבר קריאה ראשונה, ואנחנו מקווים שבזכותה גם יבוא קריאה שנייה ושלישית יותר מהר, ולא עוד 5 שנים.
עכשיו זה ציינת לגבי הנושא של הבטוחות, אבל נתת פה עוד כמה דוגמאות.
זה רק הדבר הראשון שהצלחנו. אנחנו במקביל מנהלים מסע ומתן, ובחלק ממקומות גם נושא משפטים, עם חלק מהבתים, כדי, על כל הנושאים האחרים, כי יש ברוך השם עוד הרבה נושאים כאלה. אני ציינתי פה רק את השניים הדומיננטיים, אבל למשל, אני אתן לך דוגמה, נושא שנקרא מטפל בבית. אם זוג נכנס לבית והוא צריך מטפל, אז עלות המטפל היא על הזוג. הוא אוכל אצלם, הוא שותה אצלם, הוא ישן אצלם בבית וכו'. אבל הבית אומר, אני רוצה כסף על המטפל. למה? כי הוא משפשף את הבלטות כנראה לכביש. אבל יש בתים שאומרים, טוב, אני רוצה על זה עוד 1,000 שקל. יש כאלה שומרים 2,000 שקל. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, תשמע, לאן זה יכול להגיע? עכשיו, זה כתוב בחוזה. אז אתה, מי שיכול להגיד, תשמע, כתוב בחוזה, תעשו. לדעתנו, לא כל כך בטוח שזה מה שצריך כתוב בחוזה, כך צריך להיות. ואז על זה המלחמות שלנו.
ובעצם, מה שאנחנו מכירים, ותגיד לי אם אני צודק, אולי המקרה, הסיטואציה כאן היא שונה, מה שאנחנו מכירים בדרך כלל זה שמביאים לך איזה 4 או 14 עמודים ל-A סעיפים באותיות קטנות, אתה לא בדיוק נובר בכל סעיף וסעיף.
לא, זה לא, א', אתה צודק, אבל ב', זה יותר חמור מזה, משום שאני, כשנניח, אני נכנסתי לפני 6 שנים. אז באתי למקום שלי בו אני גר, ואני אמרתי, אני רוצה לבוא עם עורך דין, ובאתי עם עורך דין. ואז קיבלתי תשובה שאני יכול לסנות בסוף הזה, אז זה אפילו לא את הפסיק. Take it or leave it. ולמדוע, משום שיקייח כשאני באתי, היו עוד כמה אנשים שמוכנים להיכנס, אז אם אני לא רוצה, תודה רבה, אז ייכנס מישהו אחר.
קח הכל או עזוב אותנו. אנחנו לא זקוקים לך, ולא הייתה ברירה בעצם, אתה בעצם...
זה בדיוק מה שנקרא שוק פתוח, היצע וביקוש, זה מובן.
בעצם אתה שבוי
פעמיים. אני על זה לא נלחם, אני לא נלחם על זה, אני נלחם שבתוך התחום הזה, שתהיינה נקודות של הגינות.
כן. בעצם אתה אומר...
שבסך הכל, שאתה אומר לאדם למה אתה עושה משהו.
בעצם אתה מתאר לנו מציאות של אדם ששבוי פעמיים, פעם אחת מול החוזה, ופעם אחת אחרי שהוא נכנס לעניין.
אחרי שהוא נכנס זה תקוע שבוי לכל דבר בעניין. תיאורטית הוא יכול לצאת. אבל מעשית, תשמע, אם אתה נכנס בתאריך מסוים, נניח לבית, שמת 2 מיליון שקל, כעבור 10 שנים אתה כעוס ואתה רוצה לצאת החוצה. אז א', מתוך 2 מיליון קיבלת 1 מיליון, אבל כניסה לבית אחרת זה כבר ל2.5. אז מה הסיכוי שלך לצאת? 0.
אוקיי, אז אנחנו אומרים, אבל אני רק חייב לשאול אותך, לפני שאנחנו נפרדים, אתה אומר שבנושאים האחרים, מעבר לנושא הבטוחות, אתם מתמודדים מול כל, מול הבתים המובילים, המרכזיים, לא נכון
לפעול? לא, אנחנו מתמודדים מול כלל הבתים שחברים בעמותה, ולא כל הבתים החברים בעמותה, שלא תהיה נבנות. אנחנו, סך הכל יש בארץ מעל 90 בתים, רק 40 חברים בעמותה, כל חבר צריך להיות חבר אישי בעמותה. ויש בתים שלא כל כך אוהבים שהחברים, שהדיירים שלהם יהיו חברים בעמותה, יוצרים את הלחצים הדרושים. ויש לא מעט כאלה. אבל אנחנו מטפלים בזה כאילו שאנחנו מטפלים על כלל דיירי הדיור המוגן בארץ.
עכשיו אני אשאל אותך, אבל אם אתם מתמודדים מול כל אחד מול כל גוף כזה, לא נכון יותר באמת לפעול כמו שפועלת חברת הכנסת קורן וברמה?
כן, זה בסדר, אנחנו עוברים דרך חברי הכנסת, כדי, הכל צריך לעבור בחקיקה, זה לא יעזור כלום. תראה, לפני 30 שנה בערך, אותו דבר היה בארץ עם הנושא שנקרא בתי אבות, מי שזוכר. ובסופו של דבר לקח זמן ועשו חוקים, ושם יש חוקים ותקנות ברורים לגמרי, וברגע שהדברים האלה מסודרים, הדברים מתנהלים כמו שצריך. אבל ברגע שהקימו את הדיור מוגן, שזה היה יוזמה של יזמים מבורכת, אם אתה שואל אותי, כי בסך הכל הם ראו שיש ביקוש, אז למה לא להיכנס לעשות את זה? אבל בגלל זה שלא היה פיקוח, הדברים נעשו לא בצורה הכי, לא בצורה הכי הוגנת, נגיד איזה בדינות.
ואת הדבר הזה חייבים לסדר. טוב, אנחנו כאן הבאנו כאן את כולכם בכלי הקטן שלנו, ונקווה שבאמת איפשהו במסדרונות המחליטים הדברים הללו יבואו לידי ביטוי.
אני מאוד מקווה.
אברהם בר דוד, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, אני מאוד מודה לך על הדברים, ושיהיה בהצלחה.
תודה לכם, תודה רב.
כל טוב, שלום. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לסוגיה שמטרידה אותנו מאוד בשנים האחרונות, ואם אנחנו גם מורים או מחנכים, אז על אחת כמה וכמה. בצרפת מקודמות יוזמות חקיקה שמבקשות להגביל את גיל ההרשמה לרשתות חברתיות, גם לאסור הכנסת מכשירי טלפון ניידים לבתי הספר. הסוגיה הזו עלתה אתמול גם בוועדה לזכויות הילד בכנסת. השאלה המרכזית היא איך ואם בכלל ניתן להתמודד עם הסמארטפונים שחדרו לכל פינה בפינות חיינו, כאשר יש בהם גם יתרונות ככללי למידה ועוד ועוד. ואחד הדוברים בישיבה הזו של הוועדה היה פרופסור עמוס רולידר, שלום לך.
שלום, שלום.
מנתח התנהגות, דיקן הסטודנטים במכללה האקדמית כנרת, וגם מגיש התוכנית משפחה לפני הכל. אז תגיד לנו, יש אפשרות בכלל להינצל מהדבר הזה, או שזהו, כבר איבדנו את הרכבת?
אני מסרב לקבל את ההנחה שאיבדנו את הרכבת, למרות שצריך להודות על האמת, יכולתנו להשפיע על התנהגות ילדינו, היא לצערי מוגבלת, לא באשמתם אלא באשמתנו. מה עוד כאשר מדובר על השימוש בטלפונים החכמים, אנחנו המבוגרים בעצמנו עדיין בתהליך למידה וחינוך, ואנחנו לא מספקים דוגמה אישית לילדינו. תוסיף לזה זמינות נמוכה של הורים היום בבית ויכולת לא מעוררת הערצה של מורים להקנות ערכים שחלק מהם זה הקשבה ומשמעת וקבלת קריטריונים מסוימת. תוסיף לזה יחסים לא תמיד מעודדים בין ההורים לצוותי חינוך. כל זה ביחד בקיצור גורם אומנם לפסימיות מסוימת, אבל ההשפעות השליליות של העיסוק המרובה גם בבית וגם במערכות החינוך בטלפון החכם מחייב אותנו לנקוט למען ילדינו בצעדים שאנחנו כרגע לא כך מצליחים.
ולמרות כל זאת, למרות כל הנתונים הפסימיים האלה שאתה נותן לנו, למרות זאת אתה אומר, אני לא מוכן לקבל את התחושה שהרכבת עזבה את התחנה.
בשום אופן לא, כי אם אתה מסתכל, כי יש פה ושם בתי ספר, כפי שציינתי אתמול בישיבת הוועדה, שעשו מעשה, כאשר המנהלת לדוגמה, תמצא את צוותי המורים, את צוותי ההורים, את כל ההורים, קבעו קריטריונים מאוד ברורים, שהילד יכול להביא את הטלפון, אבל הוא מוסר אותו, ושמים אותו במקום מסוים, הוא מקבל אותו בסוף היום, הוא לא חייב להביא, יש אמצעי תקשורת עם הילדים באמצעות בית הספר, וברגע שהצוות היה נחוש, אגב, ההורים תמיד מקבלים את זה בתודה, כי הם גם זקוקים קצת לעזרה, הילד, ההורה לא יכול לדעת אם הילד הגיע בשלום ומה קורה לו כשהוא חוזר מבית הספר, וזה בהחלט לברכה, אבל בבית ספר הדבר הזה לא קיים. צריך להתחיל, יש גם הורים פה ושם שקובעים מידות מאוד ברורות, שהילד לא נכנס עם המכשיר לחדר השינה, שהארוחות לא מתקיימות עם המסך, ועוד כמה דברים, זה תלוי כמובן בהורים וביכולת שלהם. אז ברור שאנחנו מסוגלים, אתה יודע, שאני מדבר על זה איתך, אני פשוט אפילו חושב לעצמי, לאן הגענו? ממי אנחנו מפחדים? מה קורה לנו באמת בכל מה שקשור לחינוך, לדבר הכי יקר לנו בחיים? מדוע אנחנו רופסים כל כך? עכשיו, אין לזה שום קשר, כפי שציינת בפתיח, ליעילות של המכשיר ותרומתו ללמידה. אגב, אני אמרתי גם כן אתמול, אנחנו לא לומדים באמצעות הטלפון החכם, אנחנו לומדים באמצעות הנייד, המחשב הנייד, ואולי טאבלט שאין לו את העניין של הסוללרי, וכל הדברים, הדברים ניתנים לפתרון, ילד לא צריך את המכשיר הזה בבית הספר, זה הסיפור כולו, ואנחנו סביב זה מסתובבים ומחפשים אולי לקבל את הסכמתו, אולי הוא יסכים. לא, חינוך זה, יש פה ניגוד אינטרסים, אנחנו צריכים ללמד אותו אחריות, ערכים של אחריות וערכים של התחשבות וערכים של מה כן ומה לא. אם אנחנו נצפה שרק נאמר לו ונטיף לו והוא יגיד תודה רבה באמת, על האינפורמציה, קחו את הטלפון, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים פה.
אבל אולי הפרופסור הולידר, הבעיה מתחילה גם בדוגמה האישית שאיננה, כי סך הכל הרבה מאוד הורים מגיעים לארוחת הערב עם הסלולרי.
חד משמעי, אני ציינתי את זה, חד משמעי, אנחנו, זה מסוג הדברים שאנחנו דוגמה רעה, כי גם אנחנו עוד לא הסתגלנו למהפכה הזאת, ואנחנו, בוא נגיד, נקרא לילד בשמו, אתה רואה תופעות של התמכרות, לא רק אצל ילדים, גם אצל ההורים, וכשאתה מתמכר, אתה עסוק בטלפון, אתה אפילו לא רואה מה שהילד שלך עושה, אנחנו בצרות, אבל אנחנו צריכים להתאושט, ולעשות משהו, ואני יודע שיש מקומות, ויש אנשים, ויש משפחות, אמנם לא הרוב, אשר שומעים אפילו את השיחה בינינו ואומרים על מה הם מדברים, אצלנו בבית זה אחרת, אצלנו בבית ספר זה אחרת, נכון, אחוז קטן, אבל פה מנהיגות של חברי הכנסת, פה מנהיגות של משרד החינוך, תשמע, היה מצייר אפילו לשמוע משרד החינוך, אתה יודע איך הוא מנסה ללכת בין הטיפות פה ושם להגיד א' ב', תשמע, אני חושב שכמו, אם אני מעביר את זה לצד הפוליטי, כמו שבנט הצליח בהרבה מאוד דברים אחרים לקבוע קריטריונים ולשנות דברים, צריך גם בעניין הזה, זה בנפשו של הילד שלנו, הוא לא יאהב את זה בהתחלה, אבל כשנעשה את זה, הוא רק יגיד לנו תודה בסוף.
מה עם כל חובבי החופש וחופש הפעולה והמתן, החופש האינסופי לילד? יש הרי אסכולה כזו, איך אתה מתמודד איתם?
האסכולה הזאת נובעת מנתינת רציונל לחוסר היכולת לחנך. וכאתה לא יכול לחיות עם הידיעה שאתה בעצם לא מצליח, אז אתה מוצא תיאוריות. מה לעשות? מה לעשות? זה חלק מהעניין, אני מכיר את זה, וזה גם באמת חורה לי, אבל צריך להגיד את האמת. וצריך להגיד את האמת, אנחנו אולי לא מצליחים, אז מה לעשות כדי שנצליח? אנחנו לא צריכים לפחד מהילד, ואנחנו לא צריכים לפחד לעשות את הדברים האלה. אתה יודע, זה פשוט לא יאומן. יש מדינות שהדברים האלה, הם בכלל לא מדובר על זה. אני למשל מכיר היטב מה נעשה באונטריו בקנדה. קודם כל, הילד בכלל, שאתה מדבר עד גיל 12-13, אתה יודע, המכשיר הזה בכלל לא קיים, אצל בודדים. אתה יודע מה, יש בר מצווה, בסדר, נתחילה, אז הוא בוגר. אנחנו פשוט נותנים לילדים על זה בכיתה א', ובכל מיני תירוצים של חופש ושטויות, אין לי מילה אחרת, אין לזה שום סימוכין במחקר, אבל אנחנו אוהבים לדבר על זה. אנחנו אוהבים לדבר על חוסר יכולתנו, ודווקא אלה שמדברים על כך, אומנות הדיבור היא הדבר החזק אצלם, אבל שזה מגיע לעשות, זה לא בדיוק מה שקורה.
השיח ארוך השנים שלך על העצמת מעמדו של ההורה, העצמת מעמדו של המורה בפני הילד, הוא בדרך כלל ככה שיח של מבוגרים, אבל אני משער שאתה גם מגיע אל תלמידים, אל ילדים, ואומר להם דברים ברוח הזו. איזה תגובה אתה מקבל מהם?
אני שמח על השאלה הזאת, כי אתה יודע, הילדים בגדול מבקשים שאנחנו ניצור להם עוגנים, שנראה להם את הדרך. אפילו שלושת חברי מועצת תלמידים שישבו שם אתמול, מה הם אמרו? הם דיברו, אתם לא דוגמה, בואו תעשו משהו. הם בעצם אמרו לך בסאבטקסט של בין השורות, תעזרו לנו לצאת מהסיפור הזה. וזה בדיוק, תקשיבו להם, אבל הם לא מסוגל, הם לא יעשו את זה לבד, כי הם זקוקים למישהו שיעזור להם בתחום דחיית הסיפוקים, בתחום של הפיתויים, הם זקוקים, והם לא מקבלים את זה היום, וזה פשוט כואב עליהם.
כן, הרבה מאוד נקודות למחשבה, לכל אחד ואחד מאיתנו יהיה אשר יהיה תפקידו ומעמדו. הפרופסור עמוס טרולידר, אני מאוד מודה לך על הדברים.
כל טוב לך.
יום טוב, שלום. תגובה מרשות הטבע והגנים עדיין אין לנו, אנחנו כמובן ברגע שתהיה אנחנו נפרסם אותה במלואה. ועכשיו הגיע שלב התודות, תודה לאורחי היום הזה, לדוקטור תמר אילם גינדין, למולי יסלוביץ', לאופר ברקוביץ', לפרופסור עמוס רולידר, לאברהם בר דוד, לאבישי מפדואל. לכם על ההזנה, עשו בך לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.